סימן שי"ח סעיף א', הסימן שלנו עוסק בעיקר בעניין מלאכס מבשל, ולפני שנתחיל לקרוא את דברי השולחון אורוך, אני רוצה להקדים כמה מילים על פי ההקדמה של המשנה ברורה כאן בסעיף קטן א'. מלאכס מבשל שייכת לא רק בדברים כאלה שקשורים לאכילה, אלא גם בדברים שלא קשורים בכלל לאכילה. אדם שמבשל סממונים, אדם שמבשל שעווה, או אדם שממיס מתכת, גם בהם שייך חיוב משום מלאכס מבשל. העיקרון של מלאכס מבשל, אדם לוקח דבר קשה ומרפא אותו, עושה אותו רך יותר. אדם לוקח ירקות קשים שלא ראויים לאכילה ועושה אותם שיהיו רכים. הוא לוקח בשר קשה, עושה אותו שיהיה רך, שיהיה ראוי לאכילה. על דרך זה, אדם לוקח מתכת קשה, ממיס אותה, כדי שיהיה אפשר לעבוד איתה ולעשות ממנה כלי, הוא חייב משום מלאכס מבשל. אדם לוקח עץ שיש בו לחות ומשליך אותו לתוך התנור, חייב משום מלאכס מבשל, כי העץ מתרפא, מתעדה, ואז הוא מתקשה יותר. מלאכס מבשל שייך לא רק בדברים כאלה שאינם ראויים לאכילה, ועל ידי הבישול הוא מכשיר אותם לאכילה, גם בדברים כאלה שראויים לאכילה קודם. למשל, אדם מחמם מים, או מחמם חלב, או שאר משקאות, אף על פי שהם גם ראויים ללא הבישול. אבל מכיוון שהבישול משביח אותם, אז הוא חייב על זה משום מלאכס מבשל. השיעור של מבשל כדי להתחייב זה שיעור של גרוגרת. אדם שצלה בשר בשיעור של גרוגרת חייב על זה משום מבשל. בפחות מכך, אין איסור דאורייתא, לא חייבים על זה סקילה, אבל חצי שיעור, חצי שיעור אוסור מן התורה. יש בזה איסור של חצי שיעור. נקרא את דברי המשנה ברורה כאן בהקדמה. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן א', אחד המבשל את המאכל או את הסממונים או המחמם את המים, רוצה לא אמר, אף דמים ראויים לשתייה בלא בישול והוא עדין חלב, מכל מקום חייב כיוון דמשתבח על ידי הבישול. אדם מחמם מים, מחמם חלב, אף על פי שגם ללא הבישול הם היו ראויים לשתייה, בכל זאת, מכיוון שהבישול משביח אותם, הוא חייב על זה משום מלאכס מבשל. אחד האופה את הפת, הכל עניין אחד הוא, דאפייה הוא מעניין בישול, אלא שאפייה הוא בפת, ובישול הוא בשאר דברים. מלאכס מבשל שייכת לא רק בדברים שקשורים לאכילה, לשתייה, לבישול ולאפייה, שייך גם בדברים כאלו שהם בכלל לא ראויים לאכילה. נקרא את דברי המשנה ברורה. המתיך אחד ממיני מתכות כלשהו, או המחמם את המתכות, עד שתעשה גחלת, הרי זה תולדת מבשל. אדם חימם מתכות. אדם מתיך אחד ממיני מתכות, חייב על זה משום מלאכס מבשל. למה? כי הוא הרפא את הדבר הקשה. שהרי בחימומו הוא מרקחו שיהיה ראוי לתקנו ולעשות ממנו כלי, והרי הוא מרפא דבר הקשה. אז זה העיקרון של מבשל, הוא מרפא דבר הקשה. אשר הציון שואל כאן שברמב״ם כתוב שאדם שמחמם מתכת חייב משום מלאכס מעביר, אז הוא אומר שיש הבדל. בהתחלה הוא חייב משום מלאכס מבשל, בשלב השני שהמתכת נעשית חמה מאוד, הוא חייב על זה משום מלאכס מעביר. וכן, הממסס את הדונג או את החלב או את הזפת, הכופר, הגופרית וכיוצא בהם, הרי זה תולדת מבשל וחייב. וכן המבשל כלי אדמה עד שיעשו כלי חרס, עד שיעשו חרס, חייב משום מבשל. למה? דקודם שמתחזק הכלי הוא מצרף בה כבשן ונעשה חרס כראוי, מתבשל בתית של הכלי, הוא מבשל את התית, ואז, כנראה שהוא מרפא אותו, ואז הוא מתחזק ונעשה כלי. וכן, הנותן חתיכת עץ בתנור, כדי שיתייבש, וידוע שמתחילה הוא מתרפא ויוצא ממנו על החלוחית, חייב משום מבשל. כלולוי של דובו, בין שריפה גוף קשה באש, או שיקשה גוף רך. אדם לקח גוף רך ויקשה אותו. יש כאן גם חיוב של מבשל. אי הרי הוא לא ריפה, הוא רק יקשה. אשר הציון מסביר שלפני שזה מתקשה, זה מתרפא. ועל המתרפא הוא חייב משום מלכס מבשל. ועל כן יש להיזהר מאוד שלא להניח עצים לחים על התנור ליבשם אחר שקיעת החמה, דוחשש דרי רייסה. שהעץ קודם כל מתרפא, יוצא ממנו על החלוכית, ואז הוא מתקשה. איניח בשר על גבי גחלים. אם נצלה צליה גמורה כשיעור גרוגרת, חייב. שיעור גרוגרת זה השיעור להתחייב משום מלכס מבשל. ואפילו הגרוגרת אינה במקום אחד, אלא מתחלקת משניים או שלושה מקומות, גם כן חייב. דיינו, הגרוגרת לא צריכה להיות במקום אחד. גם אם יש שניים או שלושה מקומות, שאם נצרף את כולם יחד, נקבל את השיעור של גרוגרת, חייבים על זה משום מלכס מבשל. יש כאן שיעור של גרוגרת. ואפילו אם לא היה צליה גמורה כמאכל בן דרוסוי, מאכל בן דרוסוי זה שליש בישול, חצי בישול, גם על זה חייבים משום מלכס מבשל ובישל. אלא דה בזה שאינו צליה גמורה, צריך שיהיה הבשר צלוי משני הצדדים של הבשר דווקא, ואם לאו פטור. אם הוא צולל לא צליה גמורה, אלא כמאכל בן דרוסוי, אז צריך שהצליה תהיה משני הצדדים של הבשר. וכל זה הוא לעניין חיוב חטוס, אבל איסור יש בכל גוונה. וכן, מה שכתב הרמב״ם מתחילה לעניין צליה כשיעור גרוגרת, הוא גם כן רק לעניין חיוב חטוס, אבל איסור דאורייתא יש בכל גוונה, כדקאי מן חוצי שיעור אסור מן התרא. כדי להתחייב משום, כדי להתחייב סקילה, כדי להתחייב חטוס, צריך שיהיה שיעור של גרוגרת, אבל איסור דאורייתא של חוצי שיעור בכל גוונה יש. גם אם השיעור הוא פחות מכר גרוגרת. להניח בתוך התנור, אפילו אם הוא לא יתבשל בכלל, גם יש בזה איסור, כנראה שזה כוונת המשנה ברורה, שאיסור יש בכל גב. אז זה מה שלמדנו כאן. מבשל שייך לא רק באכילה, גם בשתייה. לא רק באכילה ושתייה, גם בשאר דברים שלא רואים בכלל לאכילה ושתייה, גם באפייה. העיקרון של מבשל זה משהו מרפא את הדבר הקשה. השיעור של מבשל זה כגורגר לעניין התחייב חטוס, לעניין איסור יש אפילו בחוצי שיעור. עכשיו נקרא את השולחן אורך. השולחן אורך בכלל לא עוסק בדברים שקשורים לעצם מלכס מבשל, זה משהו כללי שקשור לכל המלאכות. מה הדין אדם שבישל או עבר על אחת מכל שאר המלאכות בשבת, האם מותר להנות ממה שהוא חילל שבת או לא? נלמד בעזרת השם שיש הבדל בין מזיד לשוגג. במזיד הדין הוא שאסור לא לעולם, לאחרים מותר, אם זה היה במזיד למוצאי שבס, אם זה היה בשוגג, בין לו בין לאחרים מותר למוצאי שבס. נקרא את דברי השולחן ערוך. אם זה היה בשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לו מיד. נקרא את דברי השולחן ערוך. המבשל בשבת. המבשל בשבת, לאו דווקא מבשל, או שעשה אחת משאר המלאכות. במזיד אסור לו לעולם, אם הוא בישל במזיד, לא רק שהמאכל אסור לו באכילה, גם הגדירה נאסרת, כי הגדירה בלועה מדבר שהוא אסור באכילה, ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד. המשדבור מוסיף כאן שלאחרים מותר למוצאי שבת מיד, ולא צריך גם לחכות בכדי שיעשו. ככה המשדבור אומר. המשדבור מביא כאן עוד שלאחרים מותר למוצאי שבת מיד גם כאשר הוא בישל בשבילהם. גם אדם שבישל עבור אחרים מותר להם למוצאי שבת מיד ולא צריכים לחכות בכדי שיעשו. אף על פי שהדין הוא שגוי שבישל, גוי שעשה מלאכה בשבת עבור ישראל, אסור לישראל ליהנות מאותה מלאכה במוצאי שבת מיד. הוא צריך לחכות בכדי שיעשו. כדי שהוא לא יהנה ממה שהגוי עשה עבורו מלאכה בשבת, ואז הוא יעבור לבקש מהגוי גם שבת הבאה שיעשה עבורו מלאכה. כל זה שייך בגוי, אבל יהודי שחילל שבת, לא חושדים שמה הוא יבקש לו גם שבת הבאה שיחלל שבת עבורו. גם אם הוא יבקש לו, ישראל לא ישמע בקולו, כי אין עוד עומכו יתה ולא אלוהי. אז לכן, אדם שבישל בשבת במזיד, לא זה אסור לעולם, לאחרים מותר במוצאי שבת מיד, אחרים הכוונה גם כאילו שהוא בישל במיוחד עבורם, לא צריכים לחכות בכדי שיעשו, כי בכדי שיעשו רק שייך כאשר גוי בישל עבור ישראל, ולא כאשר ישראל ביקש בישל עבור ישראל אחר, כי אין חשש שמו יעשה כך בשבוע הבא, כי אין עוד המחויתה ולא אלוהי, וגם הישראל לא יבקש לו. זה מה שכתוב כאן. יש כאן נידון המשתבורי, מה הדין אם המאכל הזה יתערב? אז אם אנחנו דנים כלפיו, המאכל הזה הוא אסור באיסור, עולם, באיסור לעולם. אבל אם דנים כלפי אחרים, זה מותר למוצאי שבס. יוצא שכלפי אחרים זה דובר שיש לו עם התירים, וזה לא בטל. ואם אתה דן ביחס לעצמו, זה דובר שאין לו עם התירים, אז זה בטל. אז כמו מדנים את זה, כמו ביחס לעצמו, ואז זה דובר שאין לו עם התירים, או ביחס לאחרים, וזה דובר שיש לו עם התירים, וזה לא בטל. אז המשתבור מביא בזה נידון, מחלוקת הוא מביא בזה. המשתבור מביא כאן שכל זה ביחס לעצמו, אם הוא רוצה לאכול מהתערובת הזאת. אבל ביחס לאחרים, ודאי שזה נידון כדובר שיש לו מתירים וזה אסור. המשתבור מביא כאן דבר נוסף, שכל מה שחזל אסרו בהנאה מלכס שבס, זה גזירס חזל, כדי שלא ינה מהאיסור, אבל מדויראיס זה מותר. ונפקמין, מכיוון שכל האיסור הנוי ממלכס שבס, זה רק דין דרבונון, נפקמין שספי כדרבונון לכולה. אז במקום שיש לנו ספק, האם הוא חילל שבת או לא, יש מחלוקת הפוסקים. האם מותר לעשות את הדבר הזה או אסור, והוא עבר ועשה את הדבר הזה בשבת, לא נאסור אותו בהנאה, כי יש כאן ספי כדרבונון, ספי כדרבונון לכולה. אולי הוא לא עבר על שום איסור, אולי הלכה כדעתה אומרים שזה מותר. אז מכיוון שכל מה שאסור בהנאה זה רק דין דרבונון, אז ספי כדרבונון לכולה, ומותר לו ליהנות מהמלאכה הזאת. המשתבור מביא כאן עוד, בסעיף קטן זין, שאומנם הכרעת השולחון ערוך, שבמזיד אסור לא לעולם, בשוגג מותר, במזיד אסור לא לעולם לאחרים למוצאי שבת, בשוגג מותר בין לא בין לאחרים למוצאי שבת, אבל הגוין פוסק שבמזיד מותר בין לא בין לאחרים למוצאי שבת, בשוגג מותר בין לא בין לאחרים אפילו בו ביום. אני אקרא את דברי המשתברורי, והגרו הסכים בביורו לשיטת התוספות וסייעתום דה פסקו, בסעיף קטן זין. כרבי מאיר דה במזיד אסור בין לו בין לאחרים עד מוצאי שבת, ובשוגג מותר גם לא מיד, ובמקום הצורך יש לסמוך על זה בבישול בשוגג. יש כאן עוד דידון הביור הלוכה, מה הדין בדברים שאסורים רק בדרבונון? הגוין מקל. הגוין רוצה להגיד שגם לפי שיטת השולחון ערוך, בשוגג יהיה מותר אפילו בו ביום. פרימגודי משווה את זה למזיד, משווה את זה לאיסור דאורייתא.